שלום, בוקר טוב ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני.
שלום רב.
לפני כמה ימים נתניהו עושה לך תרגיל עם הצעת החוק של סמוטריץ' על הוועדה לשופטים. ככה לא מתנהגים עם שותפים.
אני לא יודע מה זה התרגיל, לא תרגיל. אני מאוד מאוד מרוגז על העניין הזה, אני גם אמרתי לו את זה. ואני אומר גם לך, המציאות הזאת שבאה לאפשר לאיש האופוזיציה, גם עם כוונותיו טובות וגם אם הוא עושה את זה בגלל פוליטיקה, לאפשר לאיש האופוזיציה להעביר החלטות, שאפילו אם הן החלטות טובות, פתאום הקואליציה מצביעה, לא היה דבר כזה, אין דבר כזה, ולפתע מודיע לנו ראש הממשלה שהליכוד הולך להצביע בעד, אז הוא הולך להצביע בעד, והיה צריך להגיד לנו את זה מראש, להתייעץ איתנו, לדבר איתנו, זה אומנם לא מופיע בהסכם הקואליציוני, ובסוף לא נותרה לנו ברירה, אלא להצביע בעד, כל הסיעה הצביע בעד, בשעה שבליכוד, כולל הוא עצמו, כולל ראש הממשלה עצמו, לא באו בכלל להצבעה.
בעברית ובפוליטית קוראים לזה פה תרגיל.
לא, זה תרגיל, מה לעשות עם התרגיל, ולנו לא הייתה ברירה, היינו צריכים להצביע בעד.
השאלה אם זה ישפיע בהמשך, כשנתניהו יבקש את תמיכתכם בדברים אחרים, תתחילו לבדוק בשבע עיניים מה הכוונותיו, איזה מערב הוא מתכנן.
כן, אני לא חושב שזה מערב, אנחנו לא שם, זה לא זאת הבעיה. הבעיה היא זה המנהיגות. תראה, אני רוצה, שואלים אותנו כל הזמן, למה הצבעתם בעד? הייתם יכולים, חלק שלא לבוא, וחלק להצביע נגד, וכולי וכולי, הכריח אתכם, הרי אף אחד לא הכריח אתכם להצביע בעד.
אולי הנושא הזה חשוב, השופטים, נתווכח עליהם.
שופטים, בסדר, אבל זה לא הדרך. אז למה היינו צריכים להצביע בעד, שואלים אותנו רבים? והתשובה היא כזאת, התשובה היא שאנחנו, יש לנו היסטוריה ארוכת שנים עם השופטים, היסטוריה ארוכת שנים, בין היתר אנחנו דורשים מהליכוד לעשות את פסקת ההתגברות, על הפרדת הרשויות בעניין הזה, בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, ופעמים רבות אומרים לנו, רגע, אתם לא עומדים על זה בתוקף ולא עומדים בזה, אבל אנחנו פחדנו שהיות ומדובר על מציאות כזאת שבה מציע חבר הכנסת סמוטריץ', הוא מציע ועדת חקירה פרלמנטרית על הנושא של השופטים, של קרבת משפחה, והמציאות הזאת שבה יש ניגודי אינטרסים, אם אנחנו לא היינו מצביעים בעד, יבוא אלינו הליכוד כשאנחנו נעמוד בתוקף על זה, שיהיה עיקרון של הפרדת הרשויות, כמו פסקת ההתגברות שאצלנו, זה עומד כל הזמן לסדר, אבל אני אגידו, מתי שהייתה לכם הזדמנות.
לא הייתם שם.
בעניין הזה, לא הייתם שם, אנחנו החלטנו להצביע בעד, ואתם לא הייתם. ולכן עשינו את זה בידיים נקיות. אני לא חושב שראש הממשלה עשה תרגיל, אני לא חושב שיש לו איזה כוונה נגדנו או משהו, אבל זה חוסר מנהיגות. זה דבר שהיה אסור שזה יהיה. אם הוא רוצה, אנחנו נשמח מאוד, אם הוא רוצה להעביר חקיקה, בעיקרון של הפרדת הרשויות, אנחנו ודאי, אנחנו דורשים את זה כל הזמן, וודאי שעכשיו.
אוקיי, בואו נדבר על משהו שמטריד באמת הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, ואתה בטח שומע את הקולות מהשטח, הקורונה, המשבר, הסגרים, ההתנהלות, החוסר סדר, אין מנהל האירוע, כאוס כמעט בכל מה שקשור לסגרים ולמשבר בתוך הציבור החרדי עם הקורונה, והרבה שואלים את עצמם, איפה גפני, איפה דרי, איפה ליצמן, איפה החקים החרדים, הצבענו להם, איפה הם, לא רואים ולא שומעים אותם.
לא, אני לא, בסדר, אני לא מבין כל כך את הטענה הזאת, מה זה איפה החקים החרדים, אנחנו מטפלים בזה כל הזמן, ללא הפסקה,
מה למשל?
בכל דבר, אני אתמול הייתי אצל ראש הממשלה, מול אחר הצהריים, דרשתי שיכנסו אנשים חרדים, שיכנסו למערכת הבריאות, למלל, לחינוך, למשרד לביטחון פנים, למשטרה, כל הדברים האלה שיהיו חלק מאיתנו, שיכירו וידעו את והם יודעים את המשמעות של העניין מבחינת הציבור החרדי, לטפל בעניין הזה, איפה החסים החרדים, אנחנו כל היום עוסקים בעניין הזה, עכשיו תראה, המשבר הזה מחולק לכמה חלקים. קודם כל הנושא הבריאותי, סכנת נפשות, שאני כמובן תומך בכל ההנחיות שמוצאים משרד הבריאות. אני נגד הסגרים, אני לא חושב שהסגרים זה הפתרון. סגר כזה שהוא מפנה לרעה והוא לא פותר את הבעיה, הוא צריך למצוא משהו אחר.
אומר ראש המל"ל, הסגר נועד לא כדי
שאנשים... מה שאומר ראש המל"ל לא מעניין אותי.
אבל זה מה שמשפיע על ראש הממשלה.
זה מה שמשפיע על ראש הממשלה, משפיע על ראש הממשלה. אני גם מנסה להשפיע על ראש הממשלה, ואני גם אומר את דעתי בעניין הזה.
לא, אבל תשמע מה הוא אומר, הוא אומר משפט חמור בעיניי. הוא אומר, אנחנו עושים סגר לא כדי שאנשים יצאו למלוניות, אלא כי גם אם תוציאו את כולם, עדיין יש שם אנשים שבטח לא נבדקים וידביקו אחרים.
דעתי על ראש המל"ל אמרתי בכל מקום, גם בתקשורת, גם לראש הממשלה וגם לראש המל"ל עצמו, גם אתמול. אני, בוא נעזוב רגע את החלק הזה. אני מדבר על זה שיש סכנה בריאותית, יש סכנה ממש של פיקוח נפש וצריך להישמר ולעמוד בכל ההנחיות, לעשות את כל ההנחיות של משרד הבריאות. ככה מורים גם גדולי הדור, ככה מורים גם הרבנים, וזה פשוט לחלוטין, אנחנו רואים את זה. אז זה חלק אחד. החלק השני זה המצב הכלכלי. המציאות הזאת שבה אנחנו מדברים על בסביבות מיליון מובטלים, אי אפשר לתאר מה המשבר הזה עלול לעשות, ובמציאות הזאת שאנשים לא יכולים להביא פרנסה הביתה, לא יכולים להביא לחם לילדים, זה דבר נורא. ובאיזון הזה, שבין שמירה על הבריאות לבין פתיחת הכלכלה, ובאיזון הזה, אם לא יודעים לשמור על האיזון, זה דבר חמור, לפי דעתי לא שמרו על האיזון.
רואים? אמרתי זה לראש הממשלה. אנחנו רואים את הגל השני חמור יותר מהקודם במספרים.
כן, פתחו, אני לא יודע, חמור יותר, פחות חמור, לא רלוונטי. מה זה משנה? קרה. עכשיו אני לא חכם לאחר מה זה, אני אמרתי זה אז לראש הממשלה, אמרתי זה גם בתקשורת, תראה באוסטריה. פתחו, אבל פתחו במתינות, לאט לאט, לא בבת אחת הכל. זה לפי דעתי טעות. עכשיו זה שיש פה בעיה, ומה שנראה מבחינת הציבור החרדי, שאדם נמצא בסגר, הוא לא יכול ללכת לא לכולל ולא לעבודה, ולא אשתו ולא הילדים, והמציאות היא שהוא עוד הולך, ועוד הבת שלו בת 10 עוברת בשכונה חרדית ומגיע שוטר, והיא עומדת ובוכה, שהיא לא אותה מסכה. הכל ביחד מצטבר פה לזעם אינונים של הציבור החרדי, גם אנשים מתונים.
והציבור החרדי למי מפנה את החיצים שלו? למי שהוא בחר?
מפנה אלינו. ואנחנו מקבלים את זה באהבה, זה ברור לגמרי, אבל לבוא ולהגיד, אז מה, איך אחד אומר לי, חבל שאתה לא מתנהג כמו סמוטריץ'. אני מציע גם שידברו בהיגיון, עם כל הכבוד.
כשתהיה באופוזיציה הוא צודק.
בסדר, אני באופוזיציה עשיתי יותר מסמוטריץ', אבל נניח לעניין הזה. בסדר, אני, הקדוש ברוך הוא לא מקפר שכר שכר נעה, הוא מדבר יפה, אבל הוא עושה את זה.
בוא נדבר, הרב גפני, בוא נדבר.
אני נמצא במקומות הקובעים, כולם יודעים את זה, אני נלחם בכל כוחי, אני גם בתקשורתית נלחם בזה, אני גם עומד על הנושאים שחשובים בשכונות ובערים החרדיות, אני עושה את זה, אני אומר, אתמול ישבתי עם ראש הממשלה ועם ראש המל"ל, על הנושאים האלה.
ועדיין, הסגרים קיימים, אף אחד לא משנה את ה...
נכון, נכון, אני, עם כל הכבוד, כוחי זה כוחי, והמציאות היא שצריך להתמודד עם זה, שדרך אגב, אני גם קצת מפחד, אני אתן, יבוא ואני אגיד, אנחנו נבטל את זה ונבטל את זה, בגלל שאנשים באים בביקורת, אני חס חלילה, עלול להגיע פה למצב, שבו אני יכול לפגוע בבריאות של אנשים.
אתה אומר למי חשבי. עכשיו, בוא נדבר על איך מטפלים בבעיית הקורונה בציבור החרדי. ראש הממשלה הציע לך לפני כמה שבועות, קח אחריות על האירוע הזה, לא לקחת. דרי עזב את זה.
ראש הממשלה לא הציע לי. לא יודע מי המציא את השטות הזאת. מה זה להציע לי? אני לא שר בממשלה. אני לא נמצא בתוך...
מה הוא כן אמר לך בהקשר הזה?
בקבינות הקורונה, אני לא נמצא. זה סתם לדבר באוויר. מה שאני אמרתי, לא מה שהוא אמר לי. אני אמרתי לו להכניס אנשים, והבאתי שמות של אנשים שיכנסו לתוך המערכות האלה, שיהיו חלק מן העניין.
ואיפה הם?
יש למשל את שמוליק ליטוב, שהוא עשה את תוכנית הקפסולות בישיבות, והצליח הצלחה מעל המשוער, אין אף אחד שנדבק שם.
זה פרק אחד, אבל...
לא, רגע. ואז אם יהיו את הפרויקטורים האלה, שהם יעסקו...
אבל יש אחד. שמוליק
לא
ליטוב.
אחד, גם בנושא שם, הצעתי שמות בכל המקומות, אנשי מקצוע, חרדים, שהם חלק מהעניין, הוא לקח, השר לביטחון פנים לקח את ניצב מילואים.
אריק קואל, ניצב בדימוס.
אריק קואל, ואני הצעתי עוד שני אנשים שם, שיהיו איתו ביחד, ושיהיה צוות, שהמשטרה לא תוכל לעשות מה שהיא רוצה, גם אם יקרה דבר כזה, הם יהיו צוות שמטפל בזה, וגם לקבוע מדיניות, מה עושים ומה לא עושים. זה לא חוכמה לשבת ולהתראיין ולהגיד, בוא תיקח על עצמך אחריות. מה זה תיקח על עצמך אחריות?
וזהו, רק זה. רק הנושא של אלימות המשטרה, רגע, רק נושא אלימות המשטרה, רק הקפסולות וכל היתר, המכלול הגדול של מלוניות ובדיקות וסגרים ומול רשויות, אין איזה מישהו שיכול לתכלל את כל האירוע?
אז זה אני מבקש לעשות.
את מי הצעת?
שאנשים יקבלו סמכויות כדי לעשות את זה.
את מי הצעת?
הצעתי אנשים, אמרתי, יש מולי קריטור, אמרתי, על החינוך, הצעתי אותו, הצעתי עוד אנשים, הצעתי שני קטינים במשטרה, שיעזבו את המשטרה, כמו אריק יקואל, שהם יהיו ביחד, הצעתי אנשים שיעסקו בכל הדברים האלה.
טוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על הנושא הזה של אכיפה ברירנית והאלימות והאריקי כואל שמונה וכן הלאה, אתה מרגיש אחרי כל הזעם הזה שיצא בימים האחרונים, כולל הפגנות, קצת איזשהו אוזן קשבת יותר מלפני כמה ימים?
אני חושב שכן. אני חושב שזה מאוד מפריע לראש הממשלה שאומרים עליו שהוא פועל נגד הציבור החרדי, הוא גם אומר את זה. אני גם לא מקבל את הגישה הזאת, שאומרים, רגע, אז מה אתה עושה שם? בסדר, אתה יודע מה, למה אני צריך להעביר ביקורת?
לא, אני אגיד לך את התשובה. אני אגיד לך את התשובה לזה. נמצאים בקואליציה גם כשלא נוח, וצריך לשנות מבפנים.
אני מעביר ביקורת גם על עצמי. אני, היה שלב, כשאמרו שסוגרים את הישיבות, אמרתי, אני פורש מהקואליציה, אני אלך לגדולי ישראל, זה היה בשבילי קו אדום. אבל יש עוד דברים, שהם דברים חמורים מאוד. ואני לא נח לרגע, כמו גם חבריי. אנחנו הולכים לכל המקומות הקופים, לכל המקומות שבהם אפשר לשנות דברים. זה לא חוכמה לברוח מהמערכה ולהגיד, רגע, או שתיקח על עצמך, תהיה פרויקטור של כל הנושא הזה. כשאמרתי, אני לא שר בממשלה, וזה ברור שזה לא תפקיד שעולם אותי. אבל אני נמצא בכל המקומות כדי להכניס אנשים שיתפלו בזה. עכשיו, השר דרי והשר ליצמן עושים את מה שהם יכולים לעשות בתוך המערכות האלה, באמת עובדים מאוד, אבל צריך להכניס אנשי מקצוע, אנשי מקצוע חרדים. שיהיו חלק מהעניין, יש, שלא יבוא איזה מישהו.
אתה יודע לומר לנו על עוד
אנחנו
אנשים.
אנחנו עושים סגר, ולא שולחים את האנשים למלוניות. אני שמעתי את ביתר עילית. רצו, ביקשו לשלוח למלוניות.
קודם סגרו ואחרי זה שלחו.
בבני ברק באמת התגברו על זה. והאופן הזה שלא על התוכנית של סגר בבני ברק, שולחים אנשים למלוניות.
מה אתה חושב על הביקורת של נפתלי בנט, על ימין ועל שמאל בכל נושא הטיפול בקורונה?
הביקורת על הטיפול בקורונה היא ביקורת. אני חולק על הגישה הזאת של לפתוח הכל, אמרתי. אני לא חושב שזה נכון לפתוח הכל. צריך לפתוח את הכלכלה, צריך לעשות את זה מדורג, צריך לעשות את זה לאט לאט, לא לעשות את זה בפראות, ולעשות את לשמור על האיזון בין שמירה על הבריאות, לבין פתיחת הכלכלה, על מנת שאנשים טוב. יוכלו להתפרנס.
עוד שאלה אחת חרדית קורונה, א', זה מערכת החינוך באלף אלול, והישיבות. אנחנו בתוך תקופת משבר מאוד קשה עם הנוער, עם הבחורים, עם הבנות, ואי פתיחת המוסדות בראש חודש אלול, זה קטסטרופה.
לכן ביקשתי, מה אני אציע הצעה עכשיו, אני יודע מה שיהיה בעוד שבועיים, אני יודע, מישהו מאיתנו יודע, לכן הצעתי שיהיו אנשים שעוסקים בעניין, זה בין היתר, שאת השם שלו כבר אמרתי, זה שמולי קליטו, שידיו רב לו בעניין הזה, הוא איש מקצוע, שיהיה בתוך העניין, כל התפתחות שתהיה בנושא של החינוך, הוא יהיה עם עוד אנשים חרדים, שהם יהיו חלק מקבלת ההחלטות, כדי לראות איך פותחים את שנת הלימודים, והסיפור של הישיבות הוא סיפור קשה, שלא היה בדור שלנו. זה מציאות, יש חלק מהתלמידים, שאין להם מסגרת ישיבתית. זה משהו נורא והיום.
לא פשוט. התוצאות של המשבר הזה...
אבל אני רוצה שיתפלו בזה, אני עושה הכל, על מנת שיהיו אנשים, אנשי מקצוע, שיעסקו בעניין הזה. שיקבלו החלטות גם לגבי מוסדות החינוך הרגילים, החינוך העצמאי, מעין החינוך התורני, הבנים, הבנות, היסודי, התיכוניים, וכמובן בראש ובראשונה, הישיבות.
ועוד שאלה בעניין הזה, האברכים, שלא רואים כמעט כסף מהכוללים?
על זה אנחנו עובדים עכשיו מאוד מאוד חזק, מאוד. אני מקווה שנמצא פתרון. אני עובד בשיתוף פעולה עם אריה דרי, ישבתי עם אנשי משרד האוצר, ובין יתר השיחות שהיו לי, עם כל אלה שקובעים בעניין של התקציבים, וגם המצב של היום, אני מדבר על העניין הזה, ובאמת החודש הזה קיבלו הישיבות יותר מאשר קיבלו בחודש שעבר. היה תוספת, אבל כמובן, אנחנו צריכים את אישור התקציב, ואני מקווה שהישיבות יקבלו רטרואקטיבי על השנה הזאת, את כל מה שהם קיבלו ב-2019.
טוב, משהו קטן פוליטיקה, יש בחירות לוועדה למינוי דיינים, ומי המועמד שלכם?
אייכלר, הרב אייכלר.
ומהאופוזיציה?
מהאופוזיציה נדבר בתוכנית אחרת.
למה? אין עדיין החלטה?
אנחנו, בכל החלטה אנחנו אומרים בחוץ.
יש שתי אופציות, אתה יודע. מרב מיכאל, יעלת שקד.
אמרתי לך, שאלת אותי שאלה. היא מחולקת לשניים. על אחד עניתי, על השני לא.
אוי, אתה מרואיין קשה. הממשלה הזאת תשרוד לאורך זמן?
לא יודע, אני עכשיו מתפלל להשם שהקורונה לא תשרוד ושזה יעבור מאיתנו.
בעזרת השם, יושב ראש ועדת כספים, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה.
תודה לכם.